אני רוצה לדבר על מיתוסים. השם הפופולרי שלהם, פייק ניוז. זה מעסיק אותי כי פייק ניוז דורשים אנרגיה. פייק ניוז זה רעש במערכת. ורעש במערכת זה לא דבר טוב כשיש לך ADHD. אני לא תחיל להסביר את זה, אבל אני אתן דוגמה מהשולחן העבודה שלי. סיפרתי לכם בפרק פתיחה שאני עורכת דין בחירה. יועצת משפטית. ואנשים שלא מכירים אותי ונכנסים פעם ראשונה לחדר שלי, תמיד מופתעים. יש איזושהי ציפייה שעל השולחן של העורך דין יהיה עמוס מסמכים. והשולחן שלי נקי כמעט ברמת בית מרקחת. אני אומנם הובחנתי בגיל 40, סביב גיל 40, עם ADHD, אבל הרבה קודם אני הבנתי שאי סדר על השולחן שלי יוצר אי סדר בראש שלי. אף אחד לא ישקר לכם. עומס של ניירות ופתקים הוא אף פעם לא טוב. אבל אם הוא לא טוב אצל אנשים רגילים, אצל אנשים עם ADHD זה יוצר כאוס. ואני בגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי להקפיד שכל דבר יהיה מתויק במקום שלו, ואם אני לא זקוקה לו, אני זורקת אותו מיידית לפח. זה נכון גם בחיים הפרטיים שלי, הלא מקצועיים שלי. אני מוציאה את הדברים מתיבת הדואר, ואני עומדת מעל הפח, פותחת את המעטפות. יש לי ערימה של דברים לתשלום, ויש לי ערימה של דברים שאני צריכה לתק, ויש ערימה של דברים שהולכים ישר לפח. אם זה נשאר, זה בסוף רק יתגלגל, יסתובב בבית. כשאני אצטרך את זה, אני לא אמצא את זה, ולכן ניקיון, ניקיון, ניקיון. אותו הדבר עם פייק ניוז. פייק ניוז שקשורים ל-ADHD, וזה מדהים כמה יש. גם היום, בשנת 2022, והמידע הלא מבוסס הזה מעסיק אותנו, גם אם לא בצורה מודעת, אז בצורה לא מודעת. אנחנו כל הזמן עסוקים באולי זה נכון, או איך אני מפריך את זה, ואיך אני מסביר. אז היום אני רוצה לדבר על 9 המיתוסים המובילים, לפחות לדעתי, בכל מה שקשור ל-ADHD. אני רוצה לפרק אותם, לפורר אותם. לפורר אותם עד רמה של אבק, כדי שנוכל לנקות אותם מעל השולחן שלנו, כמו שאני מנקת הניירת שלי, ונוכל לטפל בעצמנו בצורה מיטבית. עכשיו, ברור לי שכל אחד מהנושאים שאני אגע בו היום, ראוי לפרק בפני עצמו. והוא יזכה לפרק בפני עצמו. אבל ככה, רק בכדי שנוכל להשיק את הפודקאסט בצורה רגועה, ראויה, כמו שצריך, בואו ניגע בכל אחד ואחד מהם בצורה קצרה ומדויקת. היי, ברוכים הבאים לתיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעות קשב והיפראקטיביות, או ADHD כמו שקוראים להן, בגובה העיניים. מנסים להבין מה זה בדיוק, איך זה משפיע עלינו, ואולי הכי חשוב, איך חיים זה טוב, ממש טוב. והכל מגובה מחקרית ומניסיון אישי, ממש ממש אישי. אז יאללה, בואו נתחיל במיתוס אחד הגדולים של כל הזמנים.
מיתוס מספר 1.
ADHD היא לא בעיה רפואית אמיתית. ברור לי מאיפה זה מגיע. ברור לי שיש פה שני אלמנטים. אחד, העובדה שמדע הרפואה לא לגמרי מבין עד הסוף את הפיזיולוגיה של ADHD. יש עוד הרבה נסתר על הגלוי. וזה מועצם על ידי העובדה שעד היום, שנת 2022, אין מבחן אובייקטיבי לאבחון ADHD, ורופאים עדיין נדרשים להסתמך על סימפטומים לצד אמצעים אחרים כמו מבדקים ממוחשבים, סטייל טובה. ועדיין צריך לזכור שני דברים. אחד, ש-ADHD נחקרת כבר למעלה מ-50 שנה, ואנחנו יודעים היום להגיד כמה דברים על ADHD.
למשל,
שמדובר במקבץ של הפרעות נוירו-התפתחותיות, שהמקור שלהם או הבסיס שלהם הוא חוסר איזון כימי במוח, בתפקוד של נוירו-טרנסמיטורים, בדגש למשל על דופמין. ובכל מה שקשור לאבחון, פה אנחנו צריכים לזכור את הנושא הזה של אמינות. העובדה והיכולת של שני אנשי מקצוע שונים עם ידע בתחום להעריך את אותו האדם ולהגיע באופן עצמאי לאותה הבחנה, במקרה שלנו ADHD. ושני הדברים האלה, העובדה שאנחנו כן יודעים להגיד משהו, ולא מעט אפילו, על ADHD, למרות שיש לנו עוד פרקים בספר הזה, והעובדה שיש אמינות, כל זה הוביל לכך ש-ADHD הוכרה כהבחנה לגיטימית על ידי ארגונים רפואיים, פסיכולוגיים וחינוכיים הגדולים בעולם, כולל המכון הלאומי לבריאות האמריקאי, משרד החינוך האמריקאי, האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, שכוללת אותה במדריך של להפרעות נפשיות, ה-DSM, שהוא התנך הפסיכיאטרי בקרב גורמים שונים ברחבי העולם, וגם אצלנו, משרד החינוך הישראלי, משרד הבריאות הישראלי, כולם מכירים בהפרעה. אז הורדנו אחד, נשארו שמונה. מיתוס מספר 2, ADHD היא המצאה של חברת תרופות, של חברות התרופות. טוב, גם כאן אני מצטערת, אבל אני חייבת לפוצץ את הבועה הפיננסית הזאת. ADHD היא לא המצאה אמריקאית, היא לא המצאה מערבית, היא אפילו לא המצאה מודרנית, היא לא תוצר של לחץ של חברות התרופות או איזושהי קונספירציה, היא גם לא תוצר של הדחף להצליח בעולם האקדמי. אתם זוכרים את פינוקיו? את בובת העץ שג'פטו מגלף והופך להיות ילד? זוכרים אותו? זה סיפור משנת 1881. ילד שכל מה שהוא רוצה זה לשמח את אבא שלו, את סבא ג'פטו. וכל פעם הוא נכשל, הוא כל כך רוצה, הוא כל כך רוצה, אבל כל פעם הוא מסתבך, כל פעם הוא מנסה ללכת לבית ספר, אבל הוא מוצא את עצמו ביער עם כל מיני טיפוסים מפוקפקים, הוא מעדיף לעבוד במקום ללכת לבית ספר, הוא מחפש את הגמול של כאן ומיד. בואו, פינוקיו הוא ילד קשב, ופינוקיו לא היה הילד קשב היחידי שהיה ילד קשב בשנת 1881. יש תיעודים כבר סביב שנת 1700. תיעודים של רופאים שמדברים על ילדים אימפולסיביים, ילדים היפראקטיביים, ילדים מפוזרים שלא שמים לב למה שקורה סביבם. ילדים שהיום היינו מאבחנים אותם כילדים עם ADHD. ואם אתם צריכים משהו טיפה יותר מסודר על מנת להעיף את מיתוס מספר 2 מהשולחן שלכם, אז כבר ב-1902 התפרסם מאמר על הפרעות קשב והיפראקטיביות בירחון המדעי, לנסט. אז 2 סילקנו, נשארנו עם 7. קבלו את מספר 3. ADHD הוא תוצאה של הורות גרועה. אני בטוחה שהמיתוס הזה גורם לכל אחד ואחד מכם, בדיוק כמו שהוא גורם לי, להתכווץ בכיסא. זה חתיכת מעמסה לסחוב על הגב שלך, שבגלל ההורות שלך, שלך, לילד שלכם יש ADHD. אבל אני רוצה להזכיר לכם את מיתוס מספר 1. חבר'ה, זה הכל כימיה. אמא שלי לא אשמה בזה שלי יש ADHD, ואני לא אשמה בזה שלחלק מהילדים שלי, לרובם למעשה, יש ADHD. רק במובן הזה שזה גנטי, תופעה סופר גנטית למעשה. אני אגיד יותר מזה, יש מחקרים שמציינים שהורות נוקשה, כזאת שמנסה להקנות הרגלים, מיומנויות דרך עונשים, בדרך כלל מחמירה את התסמינים של ADHD. זה קשור הרבה מאוד לערך עצמי והיכולת להטמיע הרגלים. אז בואו נוריד גם את המיתוס הזה מהשולחן שלנו. וזה מוביל אותנו הישר למיתוס מספר 4. אחד מהמיתוסים האהובים עליי, זה מין יחסי אהבה שנאה. ADHD משפיעה רק על בנים. התשובה הקצרה היא לא, והתשובה הארוכה היא לא באופן מוחלט עם סימן קריאה. כן, זה נכון ש-ADHD אצל בנות, נערות, נשים נראה אחרת מאשר אצל בנים. אנחנו מיוחדות. אנחנו מיוחדות בהכל, ואנחנו מיוחדות גם בכל מה שקשור ל-ADHD. הפרעת הקשב שלנו נראית שונה. כמו להבדיל אלפי הבדלות, התקף לב אצל נשים נראה אחרת מהתקף לב אצל גברים. מה שכן נכון לומר בכל מה שקשור להבדלים בין המגדרים, זה שנשים בעיקר, אבל גם נערות וילדות מאובחנות, הן קצת חדי קרן. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש-ADHD נפוץ כמעט באותה מידה, באופן שווה, אצל בנים, גברים, ואצל נשים וילדות. ולמה? יש לזה לא מעט סיבות, אבל אם למנות שתיים מהסיבות המרכזיות, זה הראשונה זה העובדה שהמבחנים נוסחו לפני לא מעט שנים, כשהאמינו שהתופעה משפיעה בעיקר על בנים. ואז ניסחו את המבחנים, את האבחונים, בצורה שמתאימה ותואמת את המאפיינים של ה-ADHD הגברי. מאז עוד לא עדכנו את זה. והעניין השני הוא שהפרעת הקשב, שה-ADHD של נשים, מושפעת מאוד מהתנודתיות ההורמונלית שלנו. וזה קשור לדברים כמו מחזור, כמו לידה, כמו גיל הבלוט, ואפשר להרחיב על זה עוד המון.
וזה מוביל אותנו הישר למיתוס מספר 5.
אין מצב שילד שמסוגל להתרכז שעות על גבי שעות במשחקי וידאו, סובל מ-ADHD. משחק וידאו הוא כאן ועכשיו. הילד מקבל עוד מטבעות, עוד פיצ'רים, הוא עובר שלבים. זה כמו ריצת 100 מטר. זה נגמר תוך שנייה. אין דילי, אין שיהוי בתגמול. אבל דברים כמו ללמוד אלגברה, לתחזק חברויות או לייצר חברויות חדשות, זה כבר משהו שדורש תהליך. זה יותר מראטון. בהקשר הזה, אני רוצה לשתף אתכם בפנטזיה קטנה שיש לי. הפנטזיה שלי היא לעבור בין כל המילונים בעולם עם טוש שחור עבה ולמחוק את המילה תהליך. תהליך היא מילה מגונה בשביל אנשים ADHD. זה אומר שאנחנו צריכים להפגין סבלנות, שאנחנו צריכים להסתכל מעבר להרי החושך ולדחות סיפוקים. וזה לא פשוט בעבורנו. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון. אנשים עם ADHD מסוגלים להתרכז. התרגום פשוט מאנגלית לעברית הוא תרגום קלוקל. התרגום הנכון של ADHD זה הפרעת קשב והיפראקטיביות. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. אין פה עניין של ריכוז. יותר מזה, לדעתי, אנחנו המצאנו את המונח להיכנס לזור. יש לנו כזה פיצ'ר שקוראים לו היפרפוקוס, ומה שזה אומר זה שיש משהו שמעניין אותנו, שמאתגר אותנו, אנחנו מסוגלים להתרכז רק בו, ולהתעלם מכל דבר שקורה סביבנו. למשל, משחקי וידאו. עכשיו, הבעיה היא, לפחות אצל אנשים עם ADHD, היא לא בריכוז לכשעצמו, אלא בריכוז לטובת מטרה עתידית, במיוחד במקרים שהנושא לא מעורר אותנו, לא מעניין אותנו. אז יותר קל לנו במקרים האלה להתייחס למה שקורה כאן ועכשיו, כמו לעבור שלבים במשחק וידאו, לצבור מטבעות, לעשות ריצת 100 מטר, אבל יותר קשה לנו להשקיע בשימור חברויות, בפיתוח חברויות חדשות, בללמוד אלגברה. זה מראטון בעבורנו. זה תהליך שקשה לנו להחזיק אותו. זה לא בלתי אפשרי בעבורנו, זו רק מיומנות שצריך לרכוש אותה. לא להאמין, אבל הגענו למיתוס מספר 6. ADHD חולפת עם הגיל. עכשיו, מי שמאמין במיתוס הזה, מוזמן לדבר עם אבא שלי, שיחגוג בשנה ומשהו הקרובות, גיל 80. אני חושבת שלמיתוס הזה יש שתי סיבות. אחת, העובדה שמי שלא אובחן בגילאים היחסית צעירים, סביר להניח שגם לא יאובחן בגילאים המבוגרים. המחקרים מדברים על זה שרק אחד מכל 5 מבוגרים ילך לאבחון ולטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות. זהו. הסיבה השנייה היא ה-ADHD לא הולך לשום מקום.
אבל הסימנים החיצוניים שלה,
בעיקר אלה ההיפר-אקטיביים, דוהים. הם משנים מיקום. במקום שהם יפגנו כלפי חוץ, הם עוברים פנימה. אנחנו כבר הפנמנו את הקודים, את הנורמות החברתיות, ואנחנו יודעים מה מקובל ומה לא מקובל, ואנחנו נשתדל לשמור את הרוב בפנים. את כל הסערת רגשות שלנו, את החוסר ודאות שלנו, את כל התסמינים האלה, שתמיד גורמים לאחרים להרים גבה כשהם רואים את זה. ולצערי, הרבה פעמים, אם זה לא מטופל ולא מאובחן, אז אנשים טועים לחשוב שמה שהם רואים זה חרדה, דיכאון, קשיים במקום העבודה, קשיים פיננסיים, מצוקה ביחסים הבין אישיים שלהם. עכשיו, זה לא שהכל ייפטר כממתי קסם אם הם ילכו לאבחון ולטיפול, אבל אין ספק שזה יקל עליהם, זה ייתן להם כלים. אז הנה, הזזנו גם את מספר 6 הצידה. והגענו למיתוס מספר 7. ילדים שנותנים תרופות ל-ADHD נוטים יותר לשימוש בחומרים מסוכנים. התשובה למיתוס הזה היא מילה אחת. הפוך. אנשים עם ADHD עשויים לחפש או עשויים להשתמש בחומרים מסוכנים כמחפשים ריגוש, שנועד לפצות על החוסר האיזון הכימי במוח שלהם. טיפול ב-ADHD ואיזון הכימיה במוח, בין השאר על ידי תרופות, מקטין את הסיכוי שילדים וגם מבוגרים שסובלים מ-ADHD ישתמשו בחומרים מסוכנים. עכשיו, זה לא רק אצלי בראש, זה מגובה במחקרים לאורך שנים. עכשיו, מי שטוען שגם התרופות לטיפול ב-ADHD הם סמים מסוכנים, ופה המקום לחזור ולומר שאין לי יומרה להיות תרופה רוקחת, מפתחת תרופות, אבל בהקשר הזה שוב אני נסמכת על מחקרים. התרופות לטיפול ב-ADHD הן תרופות שנחקרו למעלה מ-50 שנה, והן יוצאות בשתן, והכי חשוב להגיד בהקשר הזה, הן לא מרפאות את ה-ADHD. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף. מיתוס מספר 8. מתן התאמות לילדים שסובלים מ-ADHD בבית הספר זה פשוט לא הוגן. המיתוס הזה, האמת, קצת מצחיק אותי. העובדה שנותנים לילד הארכת זמן של חצי שעה, או שמקריאים לסטודנטית את הטופס, לא תהפוך אותם ליותר חכמים. לא תפיל עליהם ככה מהשמיים גוש של ידע שפתאום יגרום להם להצליח יותר במבחן הספציפי הזה. זה רק מאפשר להם סביבה יותר מוגנת, מאפשר להם להרגיש טיפה יותר נינוחים כשמגיעים לבצע את המטלה. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בין שלל התחלואים הנלווים ל-ADHD, מזכירים גם את אחוזי הנשירה הגבוהים, גם מבתי ספר וגם מאוניברסיטאות של אנשים שסובלים מההפרעה. אם אנחנו מצליחים לשמר את אותם ילדים, נערות, סטודנטים וסטודנטיות בתוך המערכת, בעצם זה שאנחנו נותנים להם הערכות, הקלות, מה שזה לא יהיה, אנחנו עושים שני דברים. קודם כל, אנחנו מאפשרים להם ללמוד גוף ידע, לרכוש איזושהי מיומנות מקצועית בסיסית. ועל הדרך, אנחנו גם מאפשרים להם להבין מה עובד להם בהתמודדות שלהם עם ה-ADHD בכל מה שקשור לביצועים. עכשיו, זה מתאפשר רק בתוך המערכת המוגנת הזאת של בתי הספר והאוניברסיטאות. כשהם יצאו החוץ על החיים האמיתיים, הבוס שלהם לא ייתן להם הארכת זמן. אבל אם יש להם את גוף הידע המקצועי, ובמהלך השנים הם פיתחו לעצמם טכניקות, הם יכולים להצליח, הם יכולים למצות את עצמם. אז בואו ניתן להם צ'אנס, ו נעיף גם את מספר 8 לפח ההשפעה. וזה מוביל אותנו באופן מאוד מאוד משמח למיתוס מספר 9. אנשים עם ADHD הם טיפשים, עצלנים. זה מיתוס כיפי, כי אני לא צריכה לעשות כלום חוץ מלתת לכם רשימה של אנשים, גם חיים, גם מתים, מכל מיני תחומים. אנחנו מדברים על ריצ'רד ברנסון, המייסד של וירג'ן. אנחנו מדברים על אדם לוין, הסולן של מרון 5. אנחנו מדברים על הסולן של הפו פייטרס. אנחנו מדברים על ג'סטין טימברלייק. אנחנו מדברים על אברי גילד. אנחנו מדברים על מייקל פלפס. אנחנו מדברים על סימון ביילס. ויש כאלה שאומרים שאם הם היו בחיים, אז סביר להניח שגם דלי ואולי אפילו אברהם לינקולן היו מאובחנים עם ADHD. ועם הרשימה המכובדת הזאת אנחנו נסיים להפעם. ניקינו לא מעט מעל השולחן שלנו, ונראה לי שזה מאפשר לנו לפתוח דף חדש בכל מה שקשור להתמודדות שלנו ולהצלחה שלנו עם העתיד לבוא. זהו להפעם. תודה רבה לכם שהייתם איתי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. אני הייתי רחל כהן מנירו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בינתיים אני אשמח שתשתפו גם את הפרק הזה וגם פרקים אחרים עם מי שיכולים לעזר בתכנים שלנו או סתם מתעניינים בנושא. אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות וגם בפייסבוק.